יום שלישי, פרשת יתרו, י"א שבט. מחר יחול יום ט"ו בשבט, אז היום נעסוק בהרבה נושאים שקשורים לט"ו בשבט. נתחיל עם שיחה של רבי עקיבא וינשטיין, זכר צדיק לברכה, על ט"ו בשבט. נמשיך בהלכות ט"ו בשבט, לגבי מאכלים, ברכות, מה קודם למה. סגולות של יום ט"ו בשבט. המדורים הקבועים, קניין הלוכה, הדף היומי בהלוכה, מוסר היומי, כמובן המדור המתוק, חפץ חיים יומי, סיפור פרשת שבוע, נביא מקבץ של הנהגות מעניינות שהיה בבית הסטייפלר, ברב חיים קניבסקי, שיחיה לאורך ימים טובים. הפותח בכל יום, אנחנו מתחילים. מהי בעצם המציאות של ט"ו בשבט? אמר רבי עקיבא וינשטיין זצ"ל בשיחה. היום הזה קובע הלכה לגבי פירות האילן. הלכה היא דבר חשוב מאוד בחיים של עם ישראל. וזה חשוב מאוד גם בענייני יסוד של העולם בכלל. כל יום שנקבע להלכה, אומר רבי עקיבא וינשטיין, הוא יום שיש בו משהו של השפעה בעולם. ולכן יש מנהג לאכול פירות האילן בט"ו בשבט. כדי לציין את היום הזה שיש לו חשיבות בהלכה. המנהג הזה, יש המקיימים אותו ברוב עם, יש אדמו"רים שעושים טיש בט"ו בשבט, פרס טיש, שולחן מלא פירות, יש משפחות שעושים סיבה משפחתית. הוא מספר שהוא היה ילד ברוסיה, שם אין פירות טריים, הם לא גדלים, הכל מכוסה שלג. פירות של הקיץ לא נשמרים עד החורף. לא היה מקררים, בתי קירור. אז מה היו אוכלים? פירות יבשים. הסבתא הייתה מכינה ומחלקת לילדים חרובים ותאנים מיובשות. צימוקים, הוא אומר, זה היה יקר מדי. המצב הכלכלי שם היה מאוד קשה. אז את זה לא השיגו, אבל תאנים וחרובים יכלו כן להשיג. הביאו את זה מטורקיה, מרוסיה הדרומית. אז הסבתא הייתה מחלקת אותם ואומרת, אלו פירות 15. אז ידעו ש-15 זה יום שהילדים שמחים ואוכלים פירות טעימים, גרוגרות וחרובים במושגים שלהם. בארץ ישראל, ברוך השם, זכינו שיש פירות טריים, אז מכבדים את היום באכילת פירות. יש כאלה שאוכלים על השולחן 15 מיני פירות, התאריך הוא ט"ו בשבט. נו, אז מה יוצא? שבסמ"ש סוברים שבאחד בשבט ראש השנה לאילן הקפידו לאכול רק פרי אחד? לא מסתבר, אפשר לאכול גם יותר מפרי אחד. אלא כיוון שהלכה כבסילל עושים תזכורת עם 15 מיני פירות. ומכיוון שבט"ו בשבט יש עניין לאילנות, ממילא היום הזה מסוגל יותר לתפילות שקשורות עם אילנות. בספר בני סוסחו, שהיה, אומר הרב וינשטיין, שהוא היה אדם גדול מאוד שידע הרבה דברים, ובזכות חוכמתו הגדולה הוא השיג השגות וקיבל דברים גם במסורת. אז בשם בספר מובא, אז יום מסוגל להתפעל על האתרוג. אתרוג הרי זה פרי עץ אדר, וכיוון שבט"ו בשבט יש חשיבות לאילנות, אז מתפעלים שנזכה לא להיכשל באתרוג לא מהודר. הוא מספר שכשהוא היה ילד, אז הוא ראה חוברת שיש בה תיאור של 15 בשבט יש רוח גדולה, והרוח מעיפה את הענפים של העצים. והענפים של העצים מתכופפים ומזדקפים שוב. והיה כתוב שם שראש השנה זה יום דין, ולכן האילנות חרדים לקראת היום הדין שלהם, הם רועדים, מתכופפים בתפילה ומזדקפים. הוא אמר, אני לא יודע אם יש מקום לסברה הזאת, כי ראש השנה של אחד באלול למשל, זה לא יום משפט לבהמות, אלא באחד באלול מתחילה השנה החדשה לגבי מצוות מעשרות. ולא שמענו אף פעם שבאלף באלול יש משפט מיוחד על העגל אם הוא יהיה בריא או לא. אלה זה מועדים של השתנות התאריך לגבי מצוות מסוימות. לגבי מצוות מעשר בהמה, אחד באלול, וכן עם מצוות מעשר אילנות, ט"ו בשבט. עד כאן השיחה של רבי עקיבא וינשטיין זצ"ל, שהופיעה בקובץ גיליונות שנה שעברה פרשת בשלח. ואנחנו מגיעים למדור פניני הפרשה, אז בשבת נקרא בעזרת השם את הפסוק זכור את יום השבת לקדשו. סיפר הגאון רבי ציון פלמן, ש ובאחד השבתות הוא הלך עם הרב שח בגבול בני מרק רמת גן. והם ראו שבחלק של הכביש ששייך לבני מרק לא נוסעים רכבים בשבת, ואילו בחצי השני של הכביש ששייך לרמת גן כן נוסעים רכבים בשבת. אז הרב שח שאל אותו, למה זה פה נוסעים ופה לא? אז הוא אמר לו, שכאן זה בני מרק, ובני מרק לא נוסעים רכבים בשבת. אילו בהמשך זה רמת גן, ושם לצערנו כן נוסעים בשבת. אמר לה הרב שח, לא זה ההסבר. התשובה האמיתית לשאלה הזאת, וההסבר הוא, שכוח שמירת השבת של תושבי בני מרק משפיע עד כאן, ולכן עד כאן לא נוסעים רכבים. אם היה חיזוק גדול יותר בשמירת השבת אצל תושבי בני מרק, אז הכוח של שמירת שבת של מה משפיע יותר, שגם בהמשך הכביש לא היו נוסעים רכבים. עד כאן הסיפור עם הרב שח בעניין הזה. ואנחנו מגיעים לעניין הדיון על ט"ו בשבט כמו שהבטחנו. האם מאכל קודם למשקה לעניין ברכה? מאכל ומשקה שהברכה שלהם שווה, יש אומרים שאפשר להקדים לברכה מה שהוא רוצה. יש אומרים שצריך להקדים את המאכל לברכה. אבל גם לדעתם, אם המשקה חביב יותר מהמאכל, צריך להקדים את המשקה. וברכת מאכל וברכת המשקה הן קודמות לברכת הריח. ולמה? כיוון שבאכילה ושתייה נכנס דבר ממשי לגוף, כשאין כן בריח. אבל מי שאוכל פרי שיש לו ריח טוב, שמברכים עליו ונותן ריח טוב ופירות, אז הוא מברך תחילה על הריח ויריח, ואחר כך הוא יברך על האכילה. ולמה? כי הריח מורגש מיד שמחזיק את המאכל בידיים, עוד לפני שמגיע אל הפה. יש מי שכתב שהוא רשאי לברך על האכילה תחילה ולא יכוון עינות מהריח עד שהוא איתה מהמאכל, ואחרי שהוא טועם אז הוא יברך על הריח ויריח. יש פה מאמר יפה, דברים מאוד מעניינים של השיחה מיוחדת של הגאון רבי יצחק לוקסנבורג, רב שכונת נאור צמחה במודיעין עילית, וגם הוא מגיד שיעור בפעמים בהלוכה של דירשו. וככה הוא אומר. הוא אומר את זה בשיחה מיוחדת לדירשו לרגל ט"ו בשבט. הוא אומר, יומו של יהודי שמקפיד על לימוד הלכה תמידים כסדרון, מקבל צורה אחרת לגמרי, וכשמגיעים לט"ו בשבט הדבר ניכר במיוחד. זאת אומרת, אצל יהודי כזה, גם יום רגיל של חולין, הוא הופך למרומם יותר ומקודש יותר. ובטוב יש לזה בולט שבעתיים. איך? הוא אומר, יש כאלה שאצלם מנהג אכילת פירות בטוב בשבט, הוא בגדר פולקלור. טקס משפחתי נחמד, שמתבטא בעיקר באכילה, בנעת הגוף. אבל אצל יהודי של הלכה, המעמד הזה מקבל פנים אחרות. אומר רב לוקסנבורג שליטה. הוא אומר, רבים נוהגים לומר תפילות מיוחדות בזמן שאוכלים את הפירות. יש כאלה שנוהגים ללמוד סדר מסוים של משניות וזוהר, או לומר 15 מזמורי שיר המעלות בתהילים, מנהגים חשובים מאוד. וזה מצד עצמם, וגם בשל כך, זה יוצר סוג של תוכן מרומם יותר לשולחן של ט"ו בשבט. צריך אומנם להוסיף שהמפתח לכל הסגולות והמעלות הרוחניות של המנהג של אכילת הפירות, אז זה נעוץ בכך שדבר ראשון האכילה תהיה כראוי, לפי ההלכה, שהברכות יאמרו בכוונה, כל מאכל בברכה הראויה ולפי הסדר. כי הקיום המעשי של המצווה על פרטיה ודגדוקיה, זה תמיד הבסיס הראשוני וההכרחי, והוא התנאי לכל הסגולות הרוחניות הנוספות שיש במצווה. יהודי שלומד ויודע הלכה, אז הוא יודע גם לנצל את שולחן של ט"ו בשבט כדי לחזק את בני הבית בענייני ברכות, כוונת הברכות, הזדמנות ללמד את הילדים דינים שהם עדיין לא יודעים. בימינו ברוך השם יש שפע, אז יש הרבה שנוהגים לשים הרבה מינים של פירות, החל משבעת המינים ועד פירות נדירים ביותר שלא רואים אותם במשך כל השנה בחנויות, ביניהם פירות שהברכה שלהם משתנה מעץ לאדמה ואפילו שעקוי. אז בט"ו בשבט זה הזדמנות להתעמק ביחד בכל העניין הזה. כמובן שזה צריך לדעת את הדינים ואת ההלכות, וכך הוא יכול ללמד את בני הבית ולהרחיב את הידיעות שלהם. גם ילדים קטנים יכולים ללמוד כללים הלכתיים בסיסיים, כדוגמת מגע אש, שזה מציין את סדר הקדימה בברכות לפי מזונות, גפן, עץ, אדמה, שהכל. את החשיבות של מין שיבה ושל חביב ושלם. כי הם עדיין לא מסוגלים לרדת לכל הדקויות והפרטים, חשוב להקנות להם את הידיעה של המושגים האלה. והוא ממשיך ואומר, הרב לוקסנבורג, שחשוב להרחיב גם מעבר לפן ההלכתי במשמעות של הברכה והחשיבות שלה ופעולה רוחנית שלה. הוא מביא את הירושלמי מברוכס, שעתיד אדם לדעת הדין, על כל מה שראתה אינו ולא אכל. עד כדי כך. ורב לוזור חשש לזה, והיה לוקח מאוד ורוכש בהם כל מאכל, שהוא פעם אחת בשנה. ולמה? כי כל הברא בעצם מספרת את השבח של הקדוש ברוך הוא, של הבורא. כל הנברא בשמי הוא לכבודי יצרתיו. אז ממילא כל פרי, כל מאכל, זה מגלם עוד פלא של הבריאה. ועל הכל צריך לשבח. בזכות לשבח, בבטו בשבט. שבימינו יש כזה שפע גדול על השולחן, זה באמת הזדמנות מצוינת. אז לסיים הרב לוקסנבורג ואומר שללא ספק, יהודים שמקפידים ללמוד הלכה כסדר, כדוגמת כל אותם אלפים שלומדים מדי יום את הדף היומי בהלוכה, אז הם יכולים באמת לצקת תוכן רוחני מרומם ליום הזה ולמנהגים שלו. ומי ייתן ורבים יראו וכן יעשו בעקבותיהם. וזה הזמן להזכיר שבימים האלו הושקע בקו התוכן של דיר שהוא שלוחה חדשה, מיוחדת ימי ט"ו בשבט. כן, המספר הידוע שעכשיו אתם מאזינים אליו, כוכבית 4992. שלוחה 15, תוכלו לבחור בין שמיעה והרצאות בענייני ט"ו בשבט, מפי הרב לוינשטיין או הרב מנחם שטיין. שיעורים במשתברורה בסעיפים שנוגעים לדיני קדימה בפרחות, ברכת שהחיינו, ושאר דיני ברכת הפורות מפי הגאון רבן זילברשטיין שליטה. וגם שיעורים בהלכות הנוגעות לט"ו בשבט, שלא על פי סדר המשתברורה, מפי הגאון רבן שידלר, ושיעורים בהלכות בדיקת תולעים מפורות מפי הרב הגאון רבן שיבה שליטה. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא, קניין חוכמת פרקי אבות. כל המקבל עליו עול תורה, אומרת המשנה, מעבירים ממנו עול מלכות. בספר רשומים בשמחה, מספר שם הגאון רבי יצחק שלמה הונגר, זכר צדיק לברכה, שהיה גבד שפתחו קטן ספר בבני ברק, שלפני שפרצה המלחמה, מלחמת העולם השנייה, אז ביקשו השלטונות בהונגר לגייס את כל הבחורים לצבא. גזירת הגיוס חלה גם על תלמידים רבים מהישיבה, היה הישיבה הקדושה בפופה. נו, כמובן שכולם פנו לרבם הגאון הקודש בעל הוויה גדיאקוי, כדי לקבל ברכת צדיק ולהינצל מידי אותם רשעים ולהשתמט מחובת הגיוס. הוא מספר שגם הוא בעצמה היה ככה, והוא הלך אל הרדת, ובאותו מעמד שעמדו הבחורים, הוא עמד מאחורי הרדת. פתאום הוא אומר, הרבי מסתובב אליי ונתן לי עם הגרוף איזה שוג של מכה כזאת, והוא אומר לי, גם אתה פה? עליך אני לא דואג, הרי חזן אמרו שכל מקבל לבון תורה, מעבירים מן עול דרך אחרת. סיים מגרש אונגר ואמר, כל זמן שאני נזכר באותו מעמד, אז אני מרגיש את המכה של האגרוף שקיבלתי מידיו הקדושות של הבעל והאגד יעקב. עד כאן בעניין הזה. כי הם חיינו ואורך רומנו. בהגאון רבי אליעזר טורק שליטה, הוא מדבר על החיות שהתורה הקדושה מעניקה ללומדיה. יש פה כמה דברים שמופיעים באוצרותיהם המלא, ובליקרס שבס הקרוב שיצא לאור בזאת השם יום חמישי, יש שם מאמר מלא על כל הנושא הזה. אנחנו נזכיר חלק ממנו. אחרי שנפטר מורן הגאון רבי שמואל לוי ווזנר זצ"ל, בעל השבט הלוי, מספר הרב טורק, הוא נכנס לבית שלו לדרוש משלום רעייתו, אלמנה רבנית אלה השלום, שהיא עצמה הייתה בת גדולים ויש לי גדולים, הייתה אחותו של הגויין הקודש של אברום יצחוק כאן, איתו לסאון, ובזה מוגרישוני הייתה אשת הגויין רב שמריהו דויץ, מרבני פתח תקווה, וזה שאתה נקרא לך. אז אם אני נכנסתי לה, ביקשתי להחכים, לשמע איזה מעשה, איזה הנהגה מעניינת, איזה עובדה מעניינת, מדמותו רבת האות של בעלה, הרבנית שהייתה אשת חובר משכילה, מיוחדת במעלותיה, השיבה בהתחלה, תשובה אופיונית, מה אני, תמיד חוכם? בשביל להגיד אותם את חכם, צריכים להיות לבד אתם את חכם. מה אני כבר אוכל לספר לך? שאהב ללמוד, שאהב את הישיבה, את הסמידים. נו, יש משהו ש... יש משהו שלא יודע את זה. אבל אחרי שתיקה קצרה, היא הוסיפה. דבר אחד אני אוכל לספר לך. בתקופה האחרונה, כשהוא כבר היה חלש וקשוש, כשהיה חוזר הביתה מלימוד או ממסירת שיעור, היה חוזר חי. נאור, רענן, כאילו היה באיזה מקום שנתן לו את כל הכוח והמרץ וההתעוררות. ואומר הרב טורק שבאמת בעינינו ראינו את זה שבחודש אדר, תשע"ד, זה היה שנה פלוס לפני ההסתלקות, נכנס בצהרי היום להיכל ישיבת פחח מלובלין, הוא אומר, אני רואה מחזה מריב, איך הרב אוזנר, הראש הישיבה הישיש, למעלה מגיל 100, יושב עם כמה אברכים שלמדו אצלו, אני רואה, והוא מסביר להם בטוב טעם ודעת, ובהירות נפלאה כדרכו בקודש, את הסוגיה של כל קבוע כמחצה על מחצה דלת. מסיים הרב טוק ואומר, עמדתי והתבוננתי באותו מראה מיוחד, כשהיה ניכר בעלי, איך הוא שואב את כל החיות שלו, אך ורק מהתורה הקדושה. אומר, בשבילי זה היה ממש כמו ספר מוסר חי. שרי העין ראתה אלו. שיעור דפאים בהלוכה, השיעור המעניין והנפלא של הרב זילברשטיין שליטה, הוא בין היתר דן היום בדברים, למה צריך לברך דווקא על אש גלויה? ובאיזה אופן, אי אפשר לברך על אש, גם אם אפשר להבחין על ידה בין מטבע למטבע. אז בואו ננסה גם אנחנו לגוע במקצת מהעניינים האלה. כמו שכבר למדנו, חז"ל הניגו לברך בסדר הבדלה בורא מאורי האש, על הנר, בגלל שיש נבראה במוצאי שבת, שהקדוש ברוך הוא נתן דעה באדם הראשון, לחכך שתי אבנים ויצא מהם אש. ודעת שחנוך והרמ"א ופוסקים נוספים, כשם שהאש הזאת הייתה גדולה, הייתה גלויה, אז ככה גם אנחנו צריכים לברך על אש גלויה, ולכן לא מברכים על נר שנמצא בהשישית. גם אם שקופה לגמרי, והאש נראית בבירור, אבל רבים חולקים, לכן לכתחילה עדיף לא להקל. נו, אז למה אפשר לברך שיש משקפיים? מכיוון שהמשקפיים בטלים לגוף האדם. הם לא נחשבים לחיסרון בגילוי האש. מה שאני כן מתליא את זכוכית שהנר מונח בו, שהוא משמש ככיסוי לנר. אבל כפי שכבר למדנו, צריך שהוא יכול על ידי האש לראות, להבדיל בין מטבע למטבע. ומי שעומד במרחק מהנר ולא יכול להבדיל מהאור הזה, צריך להתקרב, ובמילא אם הוא לא מתקרב, הוא לא יכול לברך. וכן להינך גיסו, מי שעומד בסמוך לאור הנר, הוא יכול להבחין בין מטבע למטבע, אבל לא רואה את הנר עצמו. למשל, החדר מונח בחדר, הנר מונח בחדר אחר, והוא מאיר החוצה. אז גם שם אנחנו נאמר לו שלא יברך עליו. נזכר בתי מה למדנו אתמול, שלא מברכים מאורי האש בהבדלה, אלא על אש שהמטרה שלה להעיר, ולא על אש שנועדה לכבוד או לחימום או לכל מטרה אחרת. ואם ברך על כזאת אש, ייתכן שהוא צריך לשוב ולברך על נר אחר. ממילא גם לא מברכים מאורי אש על נרות נשמה, שהדלקו להיו נשמת נפטרים, אולי נרות שמדליקים על שולחן הכבוד, בסעודת שבע ברכות, פדיון הבן וכדומה. וגם שצריך שם לברך, יראה את האש, ועומד בסמוך לאש במידה כזאת שהוא יכול להבחין באמצעותה בין מטבע למטבע, ולכן עיוור לא מברך את הברכה הזאת. מה למדנו לפני 100 ימים רבותיי? גזירת חז"ל גזרו לא להדליק נרות בשבת בשמנים ובפתילות מסוימים, מסיבות שונות. אחד, כי לא דולקים כראוי, אז אנחנו חוששים שהוא יבוא לשפר את הלהבה, יעבור על מעביר. דבר שני, חשש שיקחו מהשמן, של דברים אחרים, יעברו על מחבא. דבר שלישי, עלולים לדוק לדלי, עלולה להיגרם דליקה מאותו הדלקה, ובתוך שאדם באו ללממנו, הוא יבוא לחבות אותה באיסור. דבר רביעי, הסיבות שלא לוקחים סוגי שמונים מסוימים, בגלל שהריח שלהם רע, והם עשויים לגרום לכך שיצאו מהמקום וישאירו אותם לבד. במקרה שהחשש שמא יעבור על איסור מעביר, גם בדיעבד אסור להשתמש בנרות האלו בשבת. וגם במקרה שאין לו נרות אחרים לשבת, סליחה, אין נרות אחרים לשבת, גם אז אסור להדביק אותו. דף היום יבב לי רבותיי, למה אסור למכור בהמה לגוי? ומה הדין לגבי לימוד אומנות אצל גויים? והאם מותר לייצא נשק למדינות זרות? וואה. על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בתלמוד בבלי, דף היום, מסכת שבועות, מסכת עבודה זרה, דף ט"ו. אתם כמובן מוזמנים לשמוע את השיעור המהיר והבהיר והמרתק של הרב אורנשטיין בשלוחה אחרת. ואנחנו נגיע למדור הנפלא, המדור המתוק, חפיתים בחיים, חפץ חיים יומי. כמובן שאתם מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד הזה, לשבת ללמוד עם הספר כל יום, איפה שאנחנו עוזרים. בהמשך דברי חפץ חיים בפתיחה לוין, אנחנו לומדים על עוד איסורים שכרוכים בלשון הרע. א', מחלוקת אם הוא מחזיק במחלוקת. אם הוא מחזיק במחלוקת על ידי הסיפור שלו, אז הוא עובר עליו שלא יפי כוח בקעדתו. ובעניין המחלוקת, אז מובא בביאור מוסוף של דירשו, מה שכתוב בספר חמרה וחי, שגם הצד הצודק במחלוקת, אם הוא יכול להשבית המחלוקת ולא עושה את זה, הוא נכנס בגדר מחזיק במחלוקת. עוד הביאו שם מה שכתוב בקונדרס מרגניס הטובה, שזה המחבר שזה היה הגאון רבי יונסון ולינר, שאנחנו צריכים הביא אותו בסוף הספר אהבת חסד. איך ינהג מי שיש נגד המחלוקת? הוא יכניע עצמו נגד אלה שחולקים עליהם, עליו, הוא יבקש שלום מהם, ולא יסנא אותם. הוא ידע כי זה כל האנש הזה זה מהשם על העבירות שלו, וכנגד זה יש קליפות שרוטפים אותו, ויפשפש במעשיו אומר חפץ חיים. כי כשיתקן מעשיו, אז יסור החולקים עליו. ואף בלב יזהר מלא לסנא אותם. ולמה? ואף בלב יזהר לא לסנא אותם, והוא יזהר שלא דבר עליהם לשון הרע. הוא לא ירא עליהם בשום צורה. אדרבה, יעשה להם טובה בכל מה שיוכל, ובקש רחמים מהשם שיטיב לו משמע תפילתו. דבר נוסף אומר חפץ חיים, על מי שיכול לעבור פה על הונאת דברים. מה שרגילים הרבה פעמים לבזות לאיזה חבר במעשים הראשונים שלו, או בפגע משפחה, או במיעוט חוכמתו בתורה במלאכה, הכל שלפי עניינו. אז הוא אומר, דברים אישיים, דברים שיחיסו ויבילו ולא יכול לעזר בהם, אז זה גם כולל את זה. זאת אומרת, דברים שאין לו מה להשיב עליהם ולסתור אותם. והביאור מוסופי מביאים דוגמה לזה מדברי החפץ חיים בעצמו, בהמשך. שהוא אומר, הוא מביא דוגמה שהוא לא אמר בפירוש את דברי הלג והעיתוי, כי אז חברו ישיב לו מנה כפיים. אלא מה? זה גם לא יחשב על ידי זה חכם בין השומעים. לכן הוא מתחכם, הוא אומר בלשון עורמה. ולמה? כדי שלא, שהכוונה שלו לא תובן. רק אחרי התבוננות, כדי שהחבר שלו יישאר בזון וכלימה ולא יוכל להשיב. וכשזה יתפרסם, אז הוא הסכם על ידי כולם, יגיד, הוא רק זה חכם, משהו יודע להכניס בשיניים. על הגודל של החומרה של העוון הונאת דברים, אז מובא בביאור המוסופים שדיר שהוא לדברי חז"ל, שגדולה הונאת דברים או הונאת ממון, שכתוב בה, ויראת מאלוקיך. ולא נאמר כאן בהונאת ממון. ועוד אמרו חז"ל, שכל השערים של התפילה הנהלים, חוץ משערי הונאה, שמי שצועק על הונאת דברים, אין השער נינל לפניו. ואנחנו צריכים לבאר לכמן שהוא לא נינל להיפרע מזה שמענה. כי דברי רש"י, בגלל שהצער, צער הלב, שזה צער הלב, זה קרוב לאור לגמר. ומה הדין אם החבר שלו התחיל לצער בדברים, מותר לענות לו? אז הוא אומר אנחנו צריכים לאל, שבשעה שהוא מחרף אותו, לכולנו מותר לענות. למה? כי בשעת מייסה אי אפשר בטבע אדם להיות כאבן של ההופכים. ורק מצד מצווה ומידה טובה באלמה, מי שברך אותו השם במידות קדושות, אז הוא לא יענה ויהיה מן הנביאים ואינם עולבים. ושלא בשעת מעשה, אז הוא כתב שיש בזה מחלוקת בין הראשונים, האם מותר לנקום בו ולצר אותו בחזרה וספגת בהורייסה, לחומרה, ולבזתו בבני האחרים, אומר הרב הצחיים, לכולן מייסו. עד כאן המדור הנפלא, חפץ ומחיים. אנחנו מגיעים למדור מוסר יומי. מוסר יומי, אנחנו היום לומדים את הספר כבוד שמיים, את הפתיחה של הספר. אומר חפץ חיים שלקיום המצוות התלויות בדיבור והשמירה בפני איסור הדבר, אי אפשר להגיע על ידי לימוד של ההלכות האלה, מתוך ספרי ההלכה דווקא. כי לימוד הלכות אחרות, הלכות תפילה, הלכות שבת, תפילה בחלב, שבת עבודה, כל זמן שאדם לומד את העניינים של לשון הרע מתוך ספרי מוסר בלבד, אז בפועל הוא מדמה בנפשו שמדובר בעניין מוסרי בעלמה, ולא באיסורים חמורים שבין אדם למקום, ושבין אדם לחברו. באמת אומר החפץ חיים, יש לו תורה זרות, אנשים, מעשים ופרשיות רבות מאוד בענייני הדיבור. יותר ממשאר ההלכות, שבהם מבוארים הפרטי האיסורים, מה מותר לדבר, מה אסור לדבר, וגם מבואר בהם, על פי פירושי חכמינו ז"ל, גודל העונש שמי שמספר לשון הרע, בעולם הזה ובעולם הבא, ושהוא סנוי על המלאכים, שגם מחפשים עילות לעורר עליו את הדין, את שינות הרחמים. ועד כאן בעניין של המוסר היומי. רק נסיים במה שאנחנו מתחילים, נסיים באותו קטע, שפעמים רבות סיפור לשון הרע ואבונות אחרים קלויים בדיבור, ממה זה נובע? מרצון לאדם שלא לחשב לכסיל או לבר, או שהוא רוצה להראות את החוכמה היתרה שלו. ואומר הרב חיים, ואם הוא יתבונן קצת, הרי מוטב לו להיחשב שוטה כל ימי חייו, ולהיות חביב ונחמד לפני השם יתברך, ולא להיות תאוות נפשו של הקדוש ברוך הוא, גם לא לשעה קלה. ואנחנו נגיעים למדור פרשת שבוע. מהספר בית אמי, יש פה כל מיני סיפורים קצרים כאלה, דברים מאוד מעניינים מהבית של רב חיים קנבסקי, של הסטייפלר. כל אשר דיבר השם נעשה, אנחנו נקרא בתורה בעזרת השם. הידידים הקרובים של אבא, אומר את הבת של רב חיים קנבסקי, הרבנית ציוויון, או זה היה או כאלה שלמדו איתו חברותה, או סתם ידידים קרובים, אז הם היום מוכרים לסבא, סטייפלר, וככה הם זכו אותם, עשרה בוחרים להתקרב אליו, בעקבות הקשר האדוק שהיה בין אבא לסבא. אחד מהם היה רב ישראל יפה. הוא היה בחור צעיר בישיבת צפונבית, יום בעיר אחד הוא דופק בדלת, והוא אומר לאמא שפתחה לו צעד בפשטות, נפשי חשקה בתורה, אני רוצה ללמוד חברותא עם הרב חיים. אמא נכנסה לאבא ואמרה לו, יש איזה בחור אחד, חזרה לו על המילים, חשקה נפשה בתורה ורוצה ללמוד איתך. אבא הורה להכניס אותו, מספר את הבת, תעל כאן פנו, דקה או שתיים, והשיב בחיוב, מאז הם למדו יום יום, במשך 8 שנים רצופות. היא אומר, שנים רבות לאחר מכן, שאמא שלו, כשאשתו הייתה מבקרת אצל אמא, אז אמא רצתה לגרום לה להנאה, ולכן הייתה קוראת לאומתה ומשחזרת את הפגישה הראשונה, כאילו שהיא משחזרת, נפשך השקעה בתורה, נפשך השקעה בתורה. בסיום הלימוד היומי המשותף היה אבא יוצא לכולל, בדרך כלל נכנס לבקר את הסבא, בסרילנקה, בסטייפלר, שהבחור ישראל יפה אותה מתלווה אליו, וככה הוא זכה לחיבה גם מצד הסבא. הוא משאיר ומספר שפעם אחת ביקש איזה חבר של ישראל, אותו בחור ישראל יפה, לקנות את כל ספרי הקיליסנקים שהסטייפלר חיבר. סבא היה נמנע מלמכור סטים שלמים, כי אצלו יש שיבו בהמון ספרים, אולי היה מוכר רק את הכרך המסכתות, ששם עוסקים, באותו זמן. ואותו בחור ביקש מישראל, מאותו בחור מישראל יפה, שעשה לו פרוטקציה, כדי שהסבא, הסטייפלר, כן ימכור לו סט שלם. באמת הוא הצליח, באותה שעה עלה את הסכום בידי של המכור, וישראל יפת כתב בעבורו שטר ערבות לפירעון לפרוע את החוב. הוא מסר את זה לסבא. אחרי חודשיים הבחור הגיע ושילם את החוב. אבל סבא שכח להחזיר את השטר, אז אומר לי, ישראל לא היה נעים. לבקש עוד פעם. עברו כמה ימים, כשאבא וישראל למדו את הלימוד הקבוע, דופקים בדלת מהכיוון של סבא, מהחדר של סבא, כאילו שהוא מקיש במקל על הזכוכית שבדלת. הוא התנשם והתנשף עקב מאמץ ההליכה, ואז הוא מושיט וכשנכנסים לשם, אז הוא מושיט לישראל את אותו שטר. הוא אומר לו בצער רב, אוי ואבוי, הרי אסור לעשות שטר פרה בביתי, אוי מי שעברת על האיסור הזה. איך הוא התמלא בצער על אותו עניין. רבי ישראל יפת גם זוכר סיפור מעניין אחד שהוא למד מזה את הזכות של הרב שך בתורה. הוא מספר שכשאח שלו הצעיר, רבי יצחק שאול, ביקש אבא מהרב שך שישמש כסנדק. הגיע הסטייפלר הסכים, הגיע יום הברית, אז הוא אומר לו שיביא מונית לבית של סבא, שהוא ייקח אותם לישיבה, גם את הרב שך. אבל הרב שך מי אין לי סבא מונית, הוא הלך עם ישראל יפת ברגל לבית של סבא. ישראל יפת מעיד איך הסטייפלר רצה לקראתו, קיבל אותו את פניו בשמחה, כשהוא כביכול מכריח אותו להיכנס ראשון. כיוון שהוא הקדים להגיע, הרב שך, אז הוא כמובן שוחח איתו, הסטייפלר בדברי תורה. והוא אומר לסבא, שהוא כבר כמה שבועות טרוד, בקושיה מאוד חזקה, והוא מתקשה. למסור שיעורים. אז ישראל יפת אומר שהוא הבין שזה קושייה באחד המסכת במסכת שלומדים בישיבה. אבל עם הרבה הפלא, כשהוא הציג הרב שך את הקושייה בפניו, לפני סבא, התברר לי ישראל שזה בכלל קושייה מסכת אחרת לגמרי, ואין כל קשר מינה לבין השיעורים שנסתרים בישיבה. וכל התרדה של הרב נובעת מדבקותו בתורה. הדבקות שלו בתורה הייתה מיוחדת ביותר. אז הוא אמר, הרב שך אומר לסטייפלר שכיוון שיש לו קושייה עצומה, הוא תרוד בזה כמה שבועות, ובגלל זה מתקשה במסירת השיעורים בישיבה. ישראל כהן הבין שזו הקושייה במסכת הילד בשנייה. אבל כשהוא הציג הרב שך את הקושייה, כשהיא שמה, אז התברר. אז התברר שזה בכלל מסכת אחרת. ואין כל קשר בינה השיעורים שלי מסורים בישיבה. וכל התרידה של הרב שך נבע מהדבקות שלו בתורה, והיא זאת שהפריעה לו להתרכז בעניינים אחרים. סופו של מעשה שסבא הראה לרב שך, שהחזיש כבר עסק בקושייה הזאת, והוא מיישב אותה. הרב שך שמח מאוד והודה לו בו מעומק הלב, שהוא סייע לו במצוקה שלו והחזיר אותו לשלוותו. בהמשך גם הרב שך שלח עם הרב ישראל יפת, את הספר אבי עזרי בתור דורון לאבא, והוא ביקש ממנו שהוא חפץ לקבל את ההערות על הספר. תורה ורק תורה, רבותיי, בכל עת ובכל שעה ראינו, מספר את הרבנית סימן, ראינו את הסבא, הסטייפל, הרשם יומן, זה מה שעשה בכל שעה בשעות היממה, לחוץ מהבוקר, לפעמים, וגם בבוקר כמובן, סליחה, לפעמים הוא עסק בתורה בתוך איסורים גדולים, גם כשהיה חולה והגוף שלו לאט מחום, הוא לא הפסיק מלימוד. אמנם קשה לי ללמוד, אמר הסטייפלר, אבל קשה לי עוד יותר לא ללמוד. אם הייתי לומד רק מתי שנוח לי, הייתי נשאר עם הארץ. ופעם אחת הוא התבטא שהעינו הגדול שיש לו נשא באב הוא שהוא לא ללמוד. היא מספרת הרבנית סימיון שהסבא הסטייפלר היה חרד מביטול תורה וגם לרגע קטן. וגם בלילות שבת שהיה שורר חושך בבית, מה הוא היה עושה הסטייפלר? היה יושב ומשנן משניות בעל פה. מימי בחרותו ועד סוף ימיו אומרת הרבנית סיביון, לא, השאלה שלו לא הייתה מסודרת. הוא היה לומד ולומד, עד שהוא נפל מרוב עייפות. נפל פשוט, נפל מרוב עייפות. על המיטה או על הסטנדר. דם החזה שכיח לראות הוא מתנמנם על הכיסא, כשהפה שלו מלמין לשנות. לפעמים היו מוצאים אותו, מוקדם בבוקר, שעדיין שקוי בלימוד. הוא למד עוד ועוד, עד שהגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. כבר כשהוא למד בתור בחור בנוברדוק, השם שלו יצא בכל עולם הישיבות, כמי שלמד בהתמדה סדרים של 30 שעות חצופות. בספר דוליסקוב אז מצטט אח שלי, רבורם ישעיהו, את סבא שאומר, שיש כאלה שסוברים שאפשר להשיג השגות גבוהות, כל מיני אמצעים ודרכים, אבל הם לא יודעים שהעיקר גדולתו ורבותו של האדם, היא באה לו רק על ידי לימוד התורה. ואכן, על ידי לימוד תורה בעמל ובמסירות נפש מוחלטת, בכל מצב ובלי שום תנאי, כזאת צורה, ככה התעלה הסבא, סטייפל הרעה ושלום. הוא זכה לכל המעלות של מי שעוסק בתורה לשמה. לנערי בר מצווה שבאו להתברך מפיו היה עורך חישוב, כי יכולים להתמיד ללמוד יום 12 שעות, 8 שעות לשינה, שעתיים לתפילה, שבעים לאכילה. וזה גם נהוג להזהיר את בני התשחורת, שאם ילמדו רק 8 שעות ביממה ויבטלו 4 שעות, או אז הבטלה שלהם תגרום להפסד של כל התורה חלילה, מבחינת אם זה עזבן יום ימיים יזרקה. אלא שאם זאת הוא הסביר פעם לאחד מי ששאל אותו, כי הרי שעל ידי הלימוד היומי של ילד עם 12, הוא יכול לחשב תמיד חכם, אך ודאי שזה לא כדי להיות גדול באמת. אכן מי כסבא סטייפלר יכול לומר את הדברים האלה. ולקראת סיום רבותיי, אנחנו מגיעים למדור התחזקות יומית. אומר רבשי, אומר את הגמרא בתייניס, גדול יום הגשמים שאפילו ישועה פרה ברבה בו, שנאמר תפתח ארץ ויפרושוע, ישועה זה. ורשי מפרש שם, מליצי זכות נכנסים לפניו יום הגשמים שנזכר לישועה, תוך שעת רצון. נשתדל אם כן רבותיי, יום שיורד גשם שזה עת רצון, נבקש מהשם יתברך על הגאולה ועל שאר הצרכים שלנו. ועד כאן להיום רבותיי, הפותח בכל יום. בעזרת השם נשוב וניפגש מחר. הפותח נוסף, עוד דברים מעניינים, עוד דברים מרתקים. ועד רבה, ונשמח שתחכימו גם אותנו. עד כאן דברינו להיום, נשוב וניפגש מחר בעזרת השם. עם עוד דברים מעניינים, עוד הלכות, עוד סיפורים. היו שלום.